האמת שאת המדרש שאנחנו הולכים ללמוד עוד מעט, אני כבר מכיר כמה שנים, היה מגיל 18, זה 5-6 שנים, מכיר עוד כמה זמן, ואני כל הזמן רציתי לחסוך מלדבר עליו, כלומר, מצד אחד אמרתי חודש אלול ותשרי וימים נוראים, חייבים ללמוד את המדרש הזה, מצד שני, הרגשתי שאי אפשר ללמוד את המדרש הזה, גם כי הוא מדרש בלתי אסתטי בעליל, הוא מספר סיפור לא נעים ולא, באמת לא אסתטי ברמה הכי פשוטה, ואין חשק לספר את הסיפור, וגם בגלל שסופו של המדרש באיזשהו מובן הוא קשה לחיים שלנו, הוא מאוד קשה לחיות איתו. בכל זאת, אחרי הרבה שנים של התלבטויות, החלטתי לקפוץ למים וללמוד אותו, גם כי חשבתי שאני אמור לדבר פה לגברים. בסדר, אבל אנחנו נטפל במדרש הזה בעדינות, ככה בעזרת השם, אני מקווה שלא, שהכל יעבור בשלום. וכיוון שאני לא בטוח אם יעבור בשלום, אז אני אקדים לפני כן מחשבות קצרות על עניין אחר, שהוא כמובן קשור לימים האלה, אבל לפחות שנרוויח משהו ודאי כזה, בטוח, רגוע. זה גמרא במסכת יומא, דף פיזיין, עמוד א', אומרת את המשפט המפורסם, הידוע, שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עבירות של בין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, לפי כמה פרצופים פה, די, תחנו את המשפט הזה היום, תקדם קדימה, תעבור הלאה. אז עוד שנייה אני אעבור. הגמרא ממשיכה ואומרת שם, כמה פעמים צריך לבקש סליחה? יכול להיות, בטח כולם זוכרות, כשהיינו ילדים, זה הלך ככה. סליחה, 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 לא סולח, כל עובר עליך. נכון? זה היה הנועל. והילדים האלה, הצדיקים, הילדים האלה נזרקה בהם נבואה, זה כתוב בגמרא. זה לא כתוב אבל ככה בגמרא, אתם מבינות. לא כתוב בשום מקום, הכל עובר עליך. כתוב אבל אחרת. כתוב, אומרת, שני שלבים בגמרא. למדתם אותה היום דרך אגב? כי אם כן אני... מה? אוקיי. אז הגמרא הולכת בשני שלבים. שלב ראשון אומרת הגמרא, אדם שפגע בחברו צריך לפייס אותו שלוש פעמים בשלוש משלחות של שלושה בני אדם. כלומר, זה הולך בגלים. לפעמים אני לא יכול לרצות את הבן אדם פנים אל פנים. כי ברגע שהוא יראה את הפנים שלי, הוא יתפוצץ אליי. כי הכל כל כך טעון, הכל כל כך קשה, כל מה שעבר בינינו במהלך השנים. ולכן לפעמים צריך לעשות את זה בחוכמה. שולחים משלחת של בני אדם, מדברים איתו, מרגיעים אותו, הוא רוצה לפגוש אותך. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא, ואז עוד משלחת, אחר כך עוד משלחת. ולפעמים זה האדם עצמו שמנסה פעם ראשונה, וזה לא מצליח, הוא פעם שנייה, ואחר כך בפעם השלישית. אבל אז באים דברי רבי יוסי ברבי חנינה בגמרא, דברים מאוד מפתיעים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, המרצה את חברו, המבקש, לשון הגמרא שלנו זה, המבקש מתו, מתו זה מכילה, מחברו, אל יבקש יותר משלוש פעמים. כלומר, רבי יוסי ורבי חנינה, הוא לא אומר, צריך לבקש שלוש פעמים, אלא צריך לבקש שלוש פעמים, ולא יותר משלוש פעמים. הגענו לשלוש פעמים, נגמר. איך יודעים את זה? מיוסף ואחיו, שנאמר, אנא, סנה, ואתה, סלחנה. שלוש פעמים נאמרת שם הבקשה לסלוח, ודי. בפעם האחרונה כתוב, ואתה, סנה, עכשיו, אי אפשר יותר למרוח את זה. ואם לא, אני לא מבקש יותר. ואני רוצה ממש בחמש דקות לטפל בדבר הזה, לנסות להבין מה קורה שם, מה הסיפור הזה. אז קודם כל נתחיל מהדבר הפשוט. מה זה השלוש פעמים שאני צריך לבקש אם הוא לא התרצה בפעם הראשונה? נדמה לי שכל מי שיצא לו לבקש סליחה פעם בחייו, אני לא מדבר סליחה דרכתי לך על הרגל, זה בקטנה. אני מדבר על סליחות כבדות. יצא לי טוב, סיפור זה לא בתוך החמש דקות, בסדר? יצא לי לפני איזה שבוע וחצי להעביר שיעור בבית אבות. זה המצווה לכבוד ראש השנה, הסבתא של אשתי נמצאת שם. אז הלכתי. ובאמת קצת הייתי בלחץ בהתחלה, יצאתי מהבית של ההורים שלי, הייתי בלחץ, אמרתי להם, אני לא יודע, מה מדברים לקהל של אנשים בני 80 ו-90? אני מבין שחלק פה יכול להיות גם בגיל הזה, אבל שם כולם, אף אחד לא מהשבט שלי מבני עקיבא, אף אחד לא, אני לא מכיר אף אחד בבית ספר, מה מדברים? טוב, דיברתי מה שדיברתי, וגיליתי מהר מאוד את היתרונות של המקום. אף אחד לא מפריע לך בשיעור, אף אחד. לא משנה מה שתגיד, זה עובר בסדר. באמת עובר בסדר שזה רוגע כזה, זה גיל כזה של רוגע. אף אחד לא מתחיל, פתאום יש לו שיחה בפלאפון. אף אחד אין פלאפון. זה לא, כל מיני דברים כאלה. סליחה. סליחה, הכל עובר עליך. הרבה פעמים, כל מיני דברים שמאפיינים שיעורים רגילים, בקיצור, לא, פשוט לא קוראים שם. איזה תענוג כזה. שאלתי, עד מתי אני אמור לדבר? זה אמרו לי, ככל שתחפוץ. אחרי שהסתכלתי במילון אבן שושן, הבנתי הכוונה, כמה זמן שבא לך, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא מראים לשום מקום. קיצור, כשגמרתי לחפוץ, סיימתי לדבר שם, אז אישה אחת באה אליי, בשביל זה סיפרתי את כל הסיפור. אישה אחת באה אליי, ואמרה לי, שלום אדוני הצעיר, שזה עוד יתרון בלדבר במקומות כאלה. אתה יוצא צעיר. שלום אדוני הצעיר, אני רוצה לספר לך משהו שקשור למה שדיברת. אני בת 95. במהלך כל חיי כאימא, מפחות או יותר גילה 10 של הבת שלי, היה בינינו מתח עצום. עצום. היא סיפרה סיפורים, לא משנה, לא אלאה אתכם עכשיו. והיא אמרה, לפני שנה נכנסתי לכאן, למקום שבו דיברתי, והיא אמרה, פתאום במקום הזה, שנה אני מתבשלת עם כל מה שקרה ביני לבינה, ביני לבין הבת שלי, אישה ב-94 עד גיל 95, כן? שנה אני מתבשלת בתוך כל הסיפור הזה, היא אומרת, זו הפעם הראשונה בחיי שהצלחתי לראות, מפה רואים, הצלחתי לראות בפעם הראשונה את החלק שלי בתוך כל הסיפור. היא התקשרה לבת שלה, אין לי מושג בת כמה היא, התקשרה לבת שלה, ישבו, והיא בפעם הראשונה, היא אמרה לי ככה בפנים מאירות, בפעם הראשונה בחיי, ביקשתי ממנה סליחה על כל מיני דברים. ופתאום אתה רואה משהו שאתה יודע אותו, אבל כשזה בא לך מגיל 95, זה בא לך חזק. אתה רואה כמה קשה לנו לבקש סליחה. כמה היכולת לומר סליחה זה היכולת לשים את עצמי במקום מאוד חלש, לא שלם, לא מושלם כמו שהיה נדמה לכל אחד מאיתנו רגע לפני הבקשה הזאת, וגם באיזשהו מובן תלוי בחסדיו של השני. מה, אתה בא לבקש סליחה, אתה לא יודע מה יקדם את פניך, מה תחטוף בתוך הסליחה הזאת. אז נדמה לי שאחרי שאתה עובר תהליך כל כך ארוך ומעיז בסוף לבקש סליחה, בסופו של דבר אתה תמיד מצפה שבצד השני זה יתקבל מיד. כי אני עברתי תהליך, שנה אני יושבת פה וחושבת וחושבת וחושבת, והנה העזתי לבקש, והנה קראתי, במקרה שלה, קראתי לבת שלי, אז מיד צריך להיות איזה חיבוק וסליחה והכל יסתדר. מה שאומרת לנו הגמרא, זה שבשנייה שנגמר המסע של מבקש הסליחה, ההשלמה שלו וההחלטה שלו לבקש סליחה, זה הרגע שבו יוצא הצד הנפגע לדרך. עכשיו הוא יוצא למסע משלו, ואתה חייב לכבד את המסע הזה. אתה לא יכול להגיד לו סליחה, ואם הוא לא סלח להיעלב. מפני שאתה ביקשת סליחה אחרי כל מה שקרה, הכל טעון. לכן פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, ואחר כך כבר לא. למה אחר כך כבר לא? אז אני רוצה לומר שתי מחשבות על השאלה למה אחר כך כבר לא. מחשבה ראשונה, זה, ואני אתאר לעצמי שככה, בטח זה הקבוצה קצת יותר קטנה, ואפשר לשתף פעולה ולחשוב ביחד, כי זה באמת, באמת כדאי לחשוב על זה. למה יותר משלוש פעמים אל תבקש? אז אני אומר שני הסברים, מקווה שיש בהם משהו. הראשון, זה שהרבה פעמים מבחינת המוכל, זה שהסכים לקבל את הסליחה, הרי גם לסלוח זה קשה, מאוד קשה לסלוח. כי כל זמן שלא סלחתי, אתה אשם בכל מה שעובר עליי. יש לי קורבן, אתה הלא בסדר, ואני באיזשהו מקום קצת פטור מאחריות לכל מה שקורה, כי יש על מי להלביש את זה. יש הרבה אנשים שעוצרים במקום ולא מתקדמים קדימה, כי מישהו עשה להם, פגע בהם, חטא כלפיהם, וזה קורה בין בדברים קטנים, בין בדברים שהם באמת איומים ונוראים, אני לא מזלזל בשום דבר. אלא מה? לסלוח, יש הרבה סיבות לסלוח, אבל אחת הסיבות היא בשביל האדם שפגעו בו. שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר, חיי בשרים, לב מרפא, ורקב עצמות קנאה. אומר רש"י, חיי בשרים, לב מרפא, חיי בן אדם שהם חיים, זה חיים שהאדם שליבו רפוי לסלוח. אם אתה מסוגל לסלוח, להאמין בטוב שבאדם, ללכת קדימה, לשחרר, אז יש לך חיים. ורקב עצמות קנאה, אין חיים, עצמות זה הדבר הכי בסיסי אצלנו, העצמות נרכבות, אין חיים לאדם שמתמלא קנאות ונקמה כלפי מי שפגע בו. כלומר, אדם שחיים שלמים לא יכול ללכת הלאה, כי אני רק מחפש איך אתה תיפגע, לא בשביל ההוא, בשבילך זה לא בריא. ושוב אני אומר, אני יודע שיש, כשאומרים את המילה פגיעה, יש פגיעות, הרות אסון, יש דברים קשים. אני מדבר עכשיו על דרך כלל ואני לא נכנס לפרטים, וברור שהדברים האלה מורכבים מאוד, זה ברור. נדמה לי שכשהגמרא אומרת שצריך לבקש שלוש פעמים סליחה ולא יותר, הגמרא אומרת כך, אנחנו רוצים לשחרר את הסולח, תסלח, זה יהיה לך טוב, אבל אנחנו גם רוצים לבקש, לשחרר את מבקש הסליחה. גם מבקש הסליחה יכולים, חייב להיתקע על הנצח, כי לא מוכנים לו, כי לא מוותרים לו, כי לא סולחים לו, מוותרים זה לא המילה, כי לא סולחים לו, כי לא מוכנים לעבור הלאה, להתקדם קדימה. גם הוא יכול להיות שקוע שנים בתוך האין מחילה הזאת. ולכן באה הגמרא ואומרת, אנחנו משחררים אותך. משחררים אותך. אחרי שלוש פעמים תתקדם, תחיה, אתה לא תלוי בסליחה של השני. שוב, בתנאי שעברת תהליך מאוד עמוק של שלוש פעמים, של ברור עצמי מאוד גבוה. ורש"י פותח את העיניים לעוד דבר. רש"י אומר, אנא, סנה, ואתה סלחנה, אומר רש"י, אין נא, אלא לשון בקשה. שאלה, מה רש"י עזר לנו בתוך הגמרא? הרי הגמרא אמרה לנו לא לבקש סליחה יותר משלוש פעמים. זה שנא זה לבקש, אני יודע בעצמי, אני לא צריך, תסביר לי למה לא יותר משלוש פעמים. נדמה לי שרש"י גם מסביר בדרך המסתורית שלו, למה לא יותר משלוש פעמים. רש"י רוצה לומר לנו משהו. נא זו בקשה. אתה בא לבקש סליחה. אף אחד לא חייב לך. אתה לא תובע סליחה. אתה לא כופה סליחה. אתה לא מחייב את הצד השני לעבור את התהליך שאתה עברת. אתה מבקש. בפעם הראשונה זו בקשה. בפעם השנייה זו בקשה. בפעם השלישית והאחרונה זו עדיין בקשה. מעבר לזה זו כבר אובססיה. זה כבר לחץ. זה כבר... אני לא מסוגל לסלוח. אין מה לעשות. אתה תתקדם בחייך. ואני אתקדם בחיי. כמובן, הרמב״ם אומר, צריך להשתדל לסלוח. אכזרי מי שלא סולח. אבל גם אומרים כלפי המבקש סליחה, תבקש. אין לך שום תביעה, תבקש. נדמה לי שזאת הגמרא שם. יש עוד להרחיב בעניין ההוא, אבל עכשיו אחרי שקצת שברתי את הקרח עם עצמי, בואו נלמד מדרש שלא רציתי ללמוד אותו. אז לא ללמוד אותו בפרהסיה, בטח לא בפרהסיות. אז... בסדר, על סדר, בעדינות יהיה בסדר. זו מדרש מוכר. אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א'. ואני אתן רקע על השש שורות הראשונות שלא לא נסתבך שם. הגמרא אומרת, אדם ששקוע בעבודה זרה, גם אם הוא חוזר בתשובה, הוא חוזר ומתעדה. הוא לא יכול לחיות פה. הוא לא באמת, אצלנו תשובה זה תשובה לחיים. אדם שהיה שקוע בעבודה זרה, אנחנו הרי לא מבינים מה זה, כי אין לנו, אנחנו רואים אבן, אין לנו את את ההיסטריה להשתחוות עכשיו, כן? יש מקומות שיש היסטריה בשבתות לעשות את הדברים אחרים, אבל אין לנו, אנחנו לא מתרגשים מהאבנים באופן כללי. אבל פעם זו הייתה עוצמה מאוד גדולה, והגמרא אומרת, מי שנופל בעבודה זרה, גם אם הוא חוזר בתשובה, הוא לא חוזר לחיים, הוא נעלם. והגמרא שואלת, זה רק עבודה זרה? הרי גם בחטא העריות זה אותו דבר. מביאה הגמרא דוגמה. בסוף התשובה תהיה, כי יש לי הרגשה שבסוף ידחפו לי פתק, עוד שתי דקות תסיים ואני לא אגיע לסוף, ואתם... אז בסוף נגיע למסקנה שזה לא כך. שזה כך רק באנשים מאוד קיצוניים שמחורים בצורה מוחלטת לחטא הזה. בסדר, אז אמרתי את הסוף. עכשיו בואו נראה את האמצע. הגמרא אומרת כך, מי שיש לה את הדפים, זה מתחיל והתניא, שורה שביעית, מילה רביעית. בסדר? והתניא. אמרו אליו על רבי, אני מראש אומר, את הגמרא אני מקריא גם אם היא לא סימפטית, ואחר כך נדבר בעדינות. אמרו אליו על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. קיצור, הבן אדם שטוף מאוד. פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, בחוץ לארץ, במקום מאוד רחוק, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבעה נערות. הוא יוצא למסע ארוך בדרך לשמועה שיש מישהי כזאת. שבעה נערות, באמת מסע ארוך. בשעת הרגל דבר, כשהם היו ביחד, הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. כמו אותו ריח רע שאין לו לאן לחזור, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה, ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. קיצור, הכוכבים, השמיים, הערים והגבעות, כולם היו יכולים לזכות בחידון התנך העולמי, שורקים פסוקים, והמכנה המשותף של כל הפסוקים, זה שלעזר בן דורדיה, אנחנו לא הכתובת. עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. שואלת הגמרא, והאחה בעבירה הווה ומית. אתה רואה, הוא לא חטא בעבודה זרה, הוא חטא בעבירה מהסוג הזה, והנה הוא חוזר בתשובה ונעלם, הוא מת, אין לו תקווה בחיים. עונה הגמרא, התמנמי, כיוון דאביק בטובה כמינות דמיה. כיוון שהוא כל כולו היה שקוע בדבר הזה עד מעל הראש בצורה כל כך קיצונית, באמת זה מקרה קיצוני שאין לו תקווה. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמות, בכי זה דבר מדבק, אתם רואים? בחר רבי ואמר, יש קונה עולמות בכמה שנים ויש קונה עולמות בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא פה זה תלוי איפה למד את המוזיקה. אני אקריא את זה בשני, בסדר? שני סולמות. יש אפשרות אחת לקרוא. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. כלומר, פירוש אחד, רבי מלא התלהבות. תראו מה זה בעל תשובה. גם מקבלים אותו באהבה, וגם הוא הופך להיות ברגע אחד רבי. יש אנשים יושבים מול הסטנדר שנים, שנים. הנה, הבן אדם הזה, זה רגע של התפקחות והוא כבר רבי. איזה יופי. זו מוזיקה אחת. מוזיקה שנייה, ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלה שקוראים אותן רבי? כלומר, מוזיקה שנייה אומרת, בסדר, זה בסדר שהוא יתקבל, זה בסדר שהבעל תשובה הזה יתקבל, אבל איך קראו לו, איך בת הכל קרא לו? רבי אלעזר בן דורדיה, רבי, בא רבי ואומר, בסדר, תשובה התקבלת בסדר, אבל רבי זה לא, זה אני לא יכול לשאת. אומר רבי יהודה הנשיא, אנחנו ננסה להבין למה. טוב, אז בואו נצא לדרך. כשהדרך הזאת היא דרך מאוד מורכבת, כי היא יכולה לקחת לנו... זה, בקיצור, דרכנו תלויה ברב הראשי, בראשון לציון הרב אמר. לא תמיד אתה מרגיש שאתה לגמרי תלוי בגדולי דור, אבל פה זה ממש רגע שאתה, זה נורא מוחשי. ברגע שהרב אמר יתקרב לבנייני האומה, יופיע פה פתק ויגיד לעצור. ממילא זה יכול לקרוא תוך 5 דקות, זה יכול לקרוא תוך... חצי שעה. אם זה יקרה קורה תוך 5 דקות, אני אדאג שאנשים פה יפוצו, יקבלו את כספם בחזרה. בקיצור, בואו נראה מה יקרה, אני מקווה שיהיה בסדר. אומרת הגמרא כך. בואו נתחיל לנתח אותה. קודם כל, רבי אלעזר בן דורדיה, זה אחד הדברים שתמיד המהר"ל משתדל לעשות כשהוא פוגש מדרשים, זה להקשיב לשמות של בעלי המדרשים, של הגיבורים. אלעזר בן דורדיה. דורדיה, אנחנו לא רגילים לשם הזה, למילה הזאת, אבל דורדיה אלה השמרים שביין, השמרים. אלעזר, ריבונו של עולם, עזר. אומר המהר"ל, השם שלו זה הכותרת של כל הסיפור. אנחנו עומדים לפני אדם שהוא כולו שמרים, הוא אומר, זה אפילו יותר גרוע מחומץ. חומץ, יין שנחמץ, עוד יש לך מה לעשות איתו. חומץ בין יין, אפשר עוד לעשות משהו. השמרים שביין, זה החלק הלא רלוונטי, האחור, האבוד, השבור לגמרי, אבל ריבונו של עולם, אל עזר לבן דורדיה. ריבונו של עולם עוזר לבן השמרים, לאדם השקוע בעומק עומק השקיעה, מהמקום הכי נמוך הוא מרים אותו, זו הכותרת. בואו ננתח שנייה מה קורה. האיש הזה, אמרו עליו, שהוא לא הניח אישה אחת, שהוא לא חטא איתה, אישה שחוטאת, שהוא לא חטא איתה. מה זה? מה קרה לאיש הזה? אז יש פה שני דברים שהם מאוד ברורים, שני דברים לכאורה הפוכים. הדבר הראשון, זה שהאדם הזה... אין לו שום מפגש עם החלק הטיפה פנימי של החיים. הרי העבירה הזאת, לא מדובר פה על אדם שיתאהב במישהי שאסור לו לאהוב אותה. אני לא מזלזל בכלום, אבל שם לפחות יש אהבה, יש אישיות, יש חיים, יש בן אדם. האדם הזה מוחק את כל האנשים או את הנשים, הוא חי רק במרחבי הגוף. הוא רק פוגש גוף, הוא רק פוגש את הדבר הזה. שום דבר מעבר. מצד שני, אתה רואה פה אדם שהוא מלא עוצמות. האיש הזה, אמרו עליו שלא הניח אחת. קודם כל, סתם, יש אנשים שלא מניחים. כמו את האנשים האלה שלא מניחים. אין לו מבטרים. אתה לא יכול לעצור אותם, הם לא עוצרים באדום, הם לא עוצרים בכלל. הוא לא מניח. הוא כל הזמן. האיש הזה... משהו נורא גדול בוער בו, משהו בוער בו, אני עוד לא יודע אם הוא גדול, כרגע זה נראה כמו איזה שריפה איומה ונוראה, אבל זה לא איש רגיל, זה לא אדם בינוני או סתם איזה חטא לייט כזה, הוא כולו תבערה, כולו בערה. בוא ננסה לראות מה הוא מחפש בתבערה שלו, מה הוא מאבד כבר זה מאוד מובן, הוא מאבד חיים, הוא מאבד את האישיות שהוא פוגש, הוא מאבד קשר, אבל באיזשהו מקום, ננתח שנייה פסוק בקהלת. פסוק שהרבה פעמים ככה הפריע לי. מה זה הפריע לי? הפריע לי שלא הבנתי אותו. פסוק בסדר. אז למה הפסוק בא בצורה בלתי מובנת? זה לא בסדר. אז הפסוק מוכר, כולם יודעים, את לחבק ואת לרחוק מחבק, נכון? אז אמרתי את לחבק, מעולה? מעולה. את לרחוק מחבק, למה? בשביל מה צריך את הדבר הזה? ששלמה המלך יגיד, יאללה, אהבה, חיבוקים, כל בסדר. האמת, שאצל בני אדם יש שני קצוות. יש אנשים שלא יודעים לחבק. יש אנשים כאלה. ולפעמים, כאילו זה לא אנשים שחיים באיזה, בסדר? לפעמים זה אנחנו. יש אנשים שלא יודעים לחבק. לא יודעים לחבק את הילד שלהם. לא יודעים לחבק, לא יודעים לאהוב, לא יודעים לחבק, לא יודעים לעטוף, לא יודעים לבטא את זה, לא יודעים. משהו מאוד חזק, חסום שם. זה ודאי קושי. כלומר, יש אנשים שכל החיים מתרחקים מלחבק. המון פעמים כשאתה מתרחק מלחבק, זה איזשהו ביטוי של אדם ש... הרי הפסוק הקלאסי אומר, ואהבת לרעך כמוך. אתה מחובר אל עצמך, אתה אוהב את עצמך, אתה רואה את עצמך בטוב, אתה מסוגל גם לעטוף, אתה מסוגל גם לתת, אתה מסוגל לחבק. הרבה פעמים קושי לחבק הוא משהו נורא חסום, משהו פה תקוע, והרבה פעמים הוא תקוע ביני לבין עצמי, עוד לפני האדם השני שבא מולי. זה מי שכל הזמן מתרחק מלחבק. אבל יש גם את מי שכל הזמן מחבק. יש מי ש זה קטע שנורא נורא מביל זה נורא מביל גברים בכל גיל כשהם עוברים בטעות ליד האולפנה קטע מנחיץ כזה, כי זה גם אז זה בא גם חיבוקים וגם צרחות כאלה, כאילו הלכה האולפנה חיבוקים כאלה. אז טוב, לא לזה התכוונתי כמובן. מה? זה באמת תופעה, זו תופעה באמת חדשה. כשאני למדתי בישיבה, זה לא היה. תופעה חדשה, זה מקרוב באה. אבל בסדר, אני לא, אני בעד אולפנות, אני בעד. רק, בסדר, סתם הזכרתי, נו, מתקדמים. אני מדבר על אדם, תראו, האיש הזה, בסיפור שלנו, אלעזר בן דורדיה, בשלב שהוא עוד אלעזר ועוד לא רבי. האיש הזה הוא מחור של חיבוק. הוא לא מחור של אהבה. הוא לא יודע מה זאת אהבה. בגלל שהוא לא יודע מה זאת אהבה, הוא מחפש איזה משהו שאין לו מושג מה זה, והוא מנסה לממש אותו בכל הכאילו אהבה. הוא מחור לחיבוקים, הוא חייב כל הזמן. כל הזמן, גם יותר מזה, כשהאדם מחור לחיבוקים, זה אומר, אני כל הזמן צריך אותך בשביל להרגיש משהו. הרבה פעמים ילדים שסובלים מכל הלקויות כבדות כאלה ואחרות, אז המון פעמים כל הזמן צריך לחבק. אין לו, הוא לא, קשה לו לחיות בעולם מכוח עצמו, כל הזמן צריך להרגיש את העיתוף. כל הזמן, עכשיו כולנו כאלה באיזשהו מובן, גם כולנו באיזשהו מובן בעלי לקויות, וגם כולנו באיזשהו מובן זקוקים לאחר בשביל לחוש את עצמנו, אבל כשזה אובססיבי, כשזה רק, כשזה כל הזמן, חבק אותי, זה סוג של אדם שלא בונה את עצמו. אני כבר מעיר עכשיו שם הרב עמר יגיע עוד דקה, שימו לב שברגע ההתפקחות, מה המשפט המפתח שאומר אלעזר בן דורדיה? אין הדבר תלוי, אלא בי. התעורר. יש בי. יש משהו שהוא תלוי בי. הוא כל הזמן היה צריך מישהו שיעטוף ויחבק, הוא היה במסע מאוד גדול למשהו מאוד גדול, והוא כל הזמן חיפש אשליה של הדבר הגדול. כשאני אומר על המסע הגדול, אני... טוב, זה דבר שאולי יצא לכם כבר לשמוע את הדוגמה הזאת, אבל אני פשוט אוהב אותה, אני אתן אותה עוד פעם, אכפת לי. שתמיד אנשים חוזרים מחוץ לארץ, אז נכון, תמיד המשפטים האלה, איזה אנשים, איזה תרבות. אתה עומד בתור, אף אחד לא יעקוף אותך. אתה, מה? אף אחד לא זז, כן. אני שמעתי, בגלל שאמרת זז, אני שמעתי מזעזע, ואני מזדהיתי. כאילו, זה תלוי איך אתה מנגן את זה. אף אחד לא עוקף אותך, מזעזע. טוב, אבל לא חושב, אמרת לך, זה מזעזע. לא, את לא רצינות. לסיכום, ומה השעה? טוב, הלכה הדוגמה מחוץ לארץ. הלכה הדוגמה. מה לא, יש 5 דקות? אנחנו מדלגים. טוב, אם יהיה ממש מצב קיצוני, אם אני אעצור, אני פשוט אשים גלימה. ומשיך לדבר. קצת מבטא, הכל יסתדר. טוב, אין מה לעשות, יש לנו 5 דקות, בואו נחיה עם זה. רבי אלעזר בן דורדיארי הוא הרב שמלמד אותנו שיש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד, אפשר ב5 דקות לעשות מהפכות, אז בואו ניגש שנייה למוקד. בא, אני חייב לכם את השיעור הזה לפעם אחרת. בא אלעזר בן דורדיה, ופתאום מהמקום הכי רחוק, באה האישה הזאת, אומרת לו, כמו שהריח הרע הזה לא חוזר, גם אתה לא חוזר. כששואל את עצמך, שאתה קורא את המדרש הזה, בטח הוא שאל את עצמו. הוא אמר לה, סליחה גברתי, פה זה סמינריון ערכים? מה את עסוקה בחזרה בתשובה שלי? מי את בכלל? מה זה המשפט הזה? המשפט הזה, אני שואל שאלה עכשיו עליו, מה אתה מתרגש מהמשפט הזה? הרי אדם שהוא מנסה לחשוב, איך אני אחזור בתשובה, איך אני אחזור בתשובה, לאלישע בן אבויה יצתה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אלישע בן אבויה נשבר לו הלב, למה? כי הוא אדם שהיה קשור לתורה, קשור לקדושה, היה תלמיד חכם עצום, זה מזעזע אותו. פתאום האיש הזה, שהוא מחור לכלום, פתאום הוא שומע, אתה לא תוכל לחזור בתשובה. לא, סתם אדם יגיד, אוקיי, בסדר. יופי, יהיה לי זמן פנוי לדברים אחרים, מה זה חזרה בתשובה? כנראה שאותה אישה נורא רחוקה, היא מזהה, אפילו לא במושגים יהודיים, אתה כל כך מחור. אתה כל כך, שימו לב, הוא עבר 7 נערות בדרך אליה. 7 נערות זה זמן לחשוב. זה המון זמן לבד. זה מקביל לאברהם אבינו שבדרך לעקדה עובר את הנהר ובא שטן ואומר לו תתעורר איפה הלב שלך וכו'. 7 נערות, מסע. הוא גם יוצא לדרך על איזה ספק. שמע שיש מישהי, ואולי זה לא נכון, אולי זה סתם שמוע, אבל הוא אין אצלו. הוא יוצא לדרך, הוא נחוש, היא אומרת לו, תשמע, אתה אבוד. אין לך לאן לחזור, לדעתי בכלל לא דיברה תורה ולא דיברה אלוקים. היא דיברה אליו, אל עצמו. לעולם לא תחזור אל עצמך, אתה מחור לחיבוק, לאשליה, לכאילו, לבערך, לחיצוני, למגושם. ואותו רגע, בא אלעזר בן דורדיה, והוא מתעורר, אבל לא ברגע. כי תראו מה קורה לו. הוא הולך אל הערים, עוד 5 דקות. בסדר. לא, כתוב לי עוד 5 דקות. אלה איזה, זה מה שכתוב. אם זה ישתנה במהלך הדקות הקרובות, אני אשנה. אין לי שום בעיה, אני לפי המערכת פה. באמת, ממש אני אזרום אתכם. בסדר? נא לסיים, עוד 5 דקות. אז כיוון שקיבלנו עוד 5 דקות... אז בשפע אני זה? איזה דור של ניסים. טוב, בסדר. שימו לב מה עושה אלעזר בן דורדיה. בניתה, יש לי עוד 3 דקות? 6? טוב, 3 דקות. מה קורה לאלעזר בן דורדיה? אלעזר בן דורדיה, שימו לב, בהתחלה הוא מבקש רחמים. הוא לא חוזר בתשובה. הוא מבקש רחמים. מבקש רחמים זה אומר, אני רוצה צידוק מבחינת ריבונו של עולם אולי, שייתן להמשיך פה לחיות, ואז יש לו המון הסברים. שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ערים וגבעות, מזלות וכוכבים. אני פרי של הטבע. אני חלק ממערכת גדולה, שהיא מערכת נורא גשמית, שהיא מערכת שהיא לא יכולה להשתחרר מהחוקיות שפועלת עליה. אני, כחלק מהטבע הזה, נולדתי מלא יצר, מלא כוחות גשמיים. למה שאני אשתנה? איך אני יכול בכלל להשתנות? באים הערים והגבעות, באים השמש והירח וכולם, ואומרים לו, תשמע, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. למה? כתוב שם, כי הערים ימושון, והגבעות ימותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר רחמך השם, שברתי לה קצת הפסוק, מה אומר שם הפסוק? אומרים לו הערים והגבעות, תשמע, התבלבלת. אנחנו לא התירוץ שלך, אנחנו תלויים בך. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל מערכת הטבע תלויה בשאלה מה יהיה האדם שחי פה בתוך הטבע. כשהוא אומר אין הדבר תלוי אלא בי, הוא אומר אין הדבר, לא התשובה. כל העולם הזה, כל היקום, כל מה שקורה, כל המערכת הגדולה הזאת, פתאום הוא התעורר מהשינה, הכל תלוי בי. האדם הוא קובע את חוקי הטבע הגדולים, ולא חוקי הטבע מכתיבים לאדם. הוא בא, שם ראשו בין ברכיו, גואה בבחייה מהמקום, שימו לב מה הוא עושה. מה היא אמרה לו? אין לך לאן לחזור. והיא צודקת. מיום שפגשנו אותו, לפני חצי שעה, אין לו לאן לחזור, כולו אבוד. אבל מה הוא עושה? שם ראשו בין ברכיו. מזכיר לכם ראש בין הברכיים מישהו? הוא בר, בדיוק. בא אל עזר בן דורדיה ומחפש את הנקודה היחידה שיש לאן לחזור. פעם, ברחם של אמא, היה מלאך שלימד אותו תורה, נר מאיר לו מעל ראשו, צופה ומבית מסוף העולם ועד סופו. יש לאן לחזור. נשמה שנתתי בך תאוריי. אני יכול לחזור למקום שעוד לפני כל ההכרה וכל החיים וכל הידיעה. לשם אפשר לחזור. אין הדבר תלוי אלא בי. הוא בוכה, הוא חוזר, הוא מתקבל בתשובה, ובת הכל אומרת, אתה מזומן לחיי עולם הבא, והיא קוראת לו רבי. בא רבי יהודה הנשיא, ואומר, מצד אחד, שתי המנגינות, ובזה אני מסיים, מצד אחד, יש מנגינה של התפעלות. אחרי אלעזר בן דורדיה, אף אחד לא יכול להתייאש. מהשמרים, מהמקום הכי אחור, מהדורדיה, מהמקום שעליו הוא הגיע, הוא מזומן לחיי עולם הבא. הוא, במובן הזה הוא רבי, הוא מורה דרך לכל המיואשים, לכל השבורים, לכל המחורים, לכל העבודים. יש לאן לחזור, יש תמיד את נשמה שנתתי את הרגע העוברי הזה. מצד שני אומר רבי לנו, ולא עוד אלא שקוראים אותו רבי, אומר רבי יהודה הנשיא, זו לא דרך לרבים לתשובה. כי אצלו זאת הייתה תשובה מלאת צער על העבר, אבל תשובה שלא יכולה להתממש בחיים. ואנחנו מחפשים רב שיורה לנו איך אתה יוצא מהמקומות האלה וחי, וחוזר לחיים, ושב לחיים. במובן הזה אי אפשר לקרוא לו רבי. במובן הזה כל אחד מאיתנו ודאי יש לו נקודת טהרה במהלך חייו. יש לאן לחזור, והרב שלנו יהיה מי שילמד לחזור לתוך החיים. טוב, קיצרנו, קיצצנו, שתהיה חתימה טובה, הרבה אושר.